חברים יקרים, אז בואו וניכנס ביחד אל החג המיוחד הזה שבא לפתחנו. חג הפורים זה חג מתעתע. מצד אחד, הוא חג שנראה נחות לעומת חגים אחרים. הוא חג שיסודו מדברי חכמים. הוא לא כתוב בתורה כמו רוב החגים שאנחנו מכירים. הוא חג שנראה מאוד קליל, תחפושות, אוזני המן, שירה, ריקודים. אמנם אנחנו אומרים בו על הניסים, מברכים שעשה ניסים לאבותינו, אבל אם נבדוק את המגילה, אנחנו לא נמצא שם אף נס. יש שם סיפור נחמד, עם הפי אנד, אבל איך נאמר, נראה כמו איזה טלנובלה דרום אמריקאית, ויותר נכון פרסית, תככים ומאבקי כוח בארמון המלוכה, איפה הנס פה? איפה אלוקים בסיפור הזה? מה רוחני בכל החג הזה? ובכל זאת, כשאנחנו פונים את דברי חז"ל, מגלים שהם התייחסו לפורים בחרדת קודש. התייחסו לחג הזה ביראת כבוד עצומה, נראה למשל הדברים שאומר הרמב״ם, מבוסס על דברי הירושלמי, שאומר כך, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. הרי קיימת חמישה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה, שאינן בטלים לעולם, שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרע. כלומר, גם אם כל הנביאים והכתובים יתבטלו, מגילת אסתר תישאר. יש מדרש שאומר, שגם אם כל החגים יתבטלו, פורים יישאר, ויש אומרים גם יום הכיפורים. ידועים דברים של הזוהר, שציטט אותם הארי, שיום הכיפורים תראו איתך, כי הוא רק כמו פורים. כלומר, הוא המשנה למלך. המלך הבלעדי זה חג הפורים. השאלה איך להבין את זה? כי זה נראה פער עצום מהאופן שבו אנחנו תופסים את פורים, לבין איך שחז"ל התייחסו אליו. וכנראה אין מנוס להגיד שלא רק ילדים מתחפשים בפורים, אלא גם פורים בעצמו. זה חג מחופש. ובקלות אפשר להתייחס אליו בצורה שטחית, בצורה סתמית, ולהחמיץ את העומק והעוצמה הגדולה שיש בו. הכוח הגדול של החג הזה, רמוז כבר בשם שלו. חשבתם פעם על זה שהשם פורים הוא שם שגוי. הרי לכאורה היה צריך לקרוא לו חג פור. למה? כי הרי קוראים לו על שם הפור שעשה המן. אז כמו שפסח, לא קוראים לו פסחים, קוראים לו פסח. גם לפורים היה צריך לקרוא פור, פור, על שם הפור שעשה המן. למה פורים? תשובה היא, כי הסוד של החג הזה הוא היכולת להפוך מפור אחד לפור שני. והמצב הכי קשה ונורא, אל המצב ההפוך. מעומק התהום, הנפילה, ההתרסקות, אל הערה הגדולה. זה הכוח הגדול של חג הפורים. וכדי שזה יקרה, צריך לחשוף פה את התחפושת. צריך לגלות את הסוד שלו. הגמרא במסכת חולין אומרת, אסתר מן התורה מיניים. איפה אסתר כתובה בתורה? זאת שאלה מפתיעה. איך אסתר יכולה להיות כתובה בתורה? הרי התורה נחתמה 800 שנה לפני שנולדה אסתר המלכה. היא לא יכולה להיות כתובה בתורה. התשובה של הגמרא זה הפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. שעל פניו זה נראה לנו משחק מילים יפה. אסתר, אסתר אסתיר. אבל הרעיון העמוק שמאחורי כן, זה שמגילת אסתר היא מגלה את האסתר. זה חג שיש בו הרבה כיסויים, הרבה מסכות. אנחנו השנה למדנו בדרך הקשה מה זה מסכות, ומה יכול להתחבא מאחוריהם, וצריך להסיר פה את המסכות. יש משפט מפורסם של רבי נחמן, שגם עשו ממנו שיר, בהסתרה, שבתוך ההסתרה גם שם נמצא השם יתברך. מכירים את השיר? לעשות זה דברי רבי נחמן, הוא נמצא פה לפניכם, ואני אגיד בעל פה את הרעיון, הוא אומר, יש שני סוגים של הסתרות בעולם. אפשרות אחת זאת ההסתרה הפשוטה. הקדוש ברוך הוא נסתר, אבל צריך למצוא אותו. אתה יודע שהוא נסתר, אתה צריך לגלות איפה הוא. יש, אומר רבי נחמן, הסתרה עמוקה יותר. תראו פה באמצע, כשהשם יתברך נסתר בהסתרה בתוך ההסתרה, דיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו, שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אזי אי אפשר למצוא אותו כלל, מאחר שאינו יודע כלל מהשם יתברך. וזה מבחינת ואנוכי אסתר אסתיר, דיינו שהסתיר ההסתרה. זה הסיפור של מגילת אסתר. עלילה שלמה שאלוקים כביכול נסתר, נעלם ממנה, אתה לא יודע אפילו שאתה צריך לחפש אותו. אולי זאת הסיבה שחזל אומרים, יש הלכה, חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה, ולחזור לשנותה ביום. למה? אגדה של פסח, אנחנו קוראים פעם אחת, בליל הסדר, אין מצווה לחזור עליה למחורת בבוקר. דווקא מגילת אסתר, שזה נראה סיפור די פשוט, הילדים בגן לומדים אותו, אומרים לא מספיק בלילה, וצריך עוד פעם לשנות אותה ביום. אולי חזל רוצים להגיד לנו בזה, תקשיב, יש כאן עומק, יש כאן אוצרות גדולים שמסתתרים, אם אתה תהיה ישנוני, אם לא תהיה מספיק עירני ודרוך, אתה תחמיץ את פורים, אתה תישאר במסכות, בתחפושות, ולא תגלה את ההסתר, לא תמצא את הקדוש ברוך הוא שמחכה לך שם. אז אני מבקש, חברים יקרים, בדקות הקרובות, בעזרתכם, לגעת בארבעה אוצרות מתוך הסיפור של מגילת אסתר. ארבע הערות שנוכל לקחת איתנו צדה לדרך מתוך חג הפורים שמתחברות לדמויות מסיפור המגילה. הנתיבות שלום אמר יסוד גדול בלימוד תורה, הוא אומר, כל מה שאתה לומד פרשת שבוע, תחשוב כאילו היא כתובה עליך. כשאתה קורא סיפור על משה ועל פרעה, כשאתה קורא את הסיפור על יוסף ויהודה, תחשוב איפה זה פוגש אותך, איפה יש בתוכך איזה פרעה קטן ומשה קטן, איפה יש בתוכך איזה קורח ודתן ואבירם. מי שיקרא ככה את התורה, מי שילמד אותה באופן הזה, היא פשוט קמה לתחייה לנגד עיניו, היא נהיית הרבה יותר חיה, הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר רלוונטית, היא הופכת להיות תורת חיים. אנחנו ננסה בדקות הקרובות בנגיעה, בארבעה פסוקים מהמגילה, בסך הכל, שכל אחד מהם פותח צוהר לעולמה של דמות אחת. הראשון מביניהם הוא לא אחר מאשר מלך פרס, בכבודו ובעצמו. האיש הזה, ששמו אחשוורוש, הוא אדם ש... חזל בעצמם התלבטו איך להתייחס אליו. האם האיש הזה הוא חכם או טיפש? האם הוא רשע ואכזרי, או שהוא סתם תמים שנופל בפח של המן האגגי? האיש הזה עושה משתה אדיר, בלתי נתפס, 180 יום, חצי שנה, והוא מזמין אליו את כולם מאוד ועד קוץ', איזה 3-4 מיליארד אנשים. זה לא נגמר בזה, הוא תורך לעשות אפטר פארטי, עוד 7 ימים לכל העם הנמצאים בשושן, עוד 4 מיליון אנשים. השאלה המתבקשת היא, למה? יש מסיבה, צריכה להיות סיבה למסיבה. מה הסיבה? חוגגים בר מצווה, כי ילד הופך לנער, נהיה בן 13, נולד תינוק, זוג מתחתן, אבל אתה עושה כזה משתה אדיר, שופך עליו סכומי עתק, מזמין את כולם, מה המטרה, מה אתה רוצה להשיג? התשובה לשאלה הזו מקופלת במילה אחת של מגילת אסתר, והיא בהראותו. אתם יודעים למה חשבו שעשה משתה? מה הוא רוצה להשיג בזה? התשובה היא, אני אגיד את זה בשפה של ימינו, הוא רצה לייקים, הוא רצה שכולם יראו. אני הכי עשיר, הכי מפואר, הכי גדול, הכי חזק, אני יותר מכולם. אחשוורוש היה אלוף העולם החצנה. תשופוני, תראו אותי. התחביב הגדול שלו היה, לא רק היה בימים ההם, לעשות סלפי. להצטלם ולשתף, שכולם יראו את הפאר, את העושר, את הכסף. זה לא מספיק לו, שביום השביעי הוא גם קורא לאשתו, למה? להשוויץ גם בה. תראו איזה יפה. אבל שנייה, אתה שאלת אותה אם היא בקטע? היא מתחברת לקונספט? היא בעניין? נה, מי סופר אותה בכלל? תראו כמה מהר החצנה הזו הופכת להחפצה. וכשזאת הגישה לחיים, שמה שחשוב זה שיראו אותי, שישימו לב אליי, שיעשו לי לייקים, שיהיה לי כמה שיותר שיתופים, זה לא סתם שטחי, זה קטלני. תראו, האיש הזה מסכים לבקשה של אמן לג'נוסייד, רצח עם. למה? אמן אמר לו, תראה, יש איזה עם, לא בא לי טוב בעיניים. הוא מפוזר, הוא מפורד, לא, הוא שונה. מה דעתך שנשמיד אותה? שם מזוודה עם מזומנים על השולחן. אחשוורוש אומר לו, אתה יודע מה? הולכים על זה. אבל שנייה, רצח של עם שלם, השמדה, איפה המוסריות, איפה איזה שיקול ערכי, משהו, כלום. שהחיים זה ברובד של, תראו אותי, שהכל זה הפוזה, השור, זה לא רק שטחי, זה קטלני. אני רוצה, חברים יקרים, לקפוץ 2500 שנה קדימה, להיום. האם הגישה החשברושית נעלמה מן העולם, או שאדרבה, היא הכפילה את עצמה פי מיליון. אנחנו חיים היום בתרבות של שור בלתי פוסק. היום כל ילד הולך כשיש לו בכיס טלפון עם מצלמה. עסוקים כל הזמן בלצלם, להצטלם, לשתף, לחשוף. אנחנו חיים בעידן של רשתות חברתיות. היית ולא צילמת, כאילו לא היית. לא פרסמת, אז מה עשית? מדי פעם, אנשים מתעוררים ומבינים שוואלה, הגזמנו. אני אתן לכם דוגמה לראות שהיה לפני 4 שנים, שגרם לאיזשהו חשבון נפש, זה היה בשנת 2017, בטקס האוסקר, שקרתה מבוכה נוראית. המנחה הקריא את השם של הסרט הזוכה, שלף אותו מתוך המעטפה, מחיאות כפיים סוערות, הזוכים עולים לבמה, אבל אחרי דקה התברר שקרתה תקלה. זו הייתה טעות, היה סרט אחר שזכה באוסקר. שאמרו, איך? מה, איך מפשלים בדבר כזה? ובאמת המנחה מתנצל, דפה שנייה, קורא את השם של הסרט האמיתי, מורידים את הזוכים המדומים, מעלים אחרים במקומם, וזה היה פשוט מביש. איך קורה תקלה כזאת? זה אירוע שמשקיעים בו עשרות מיליונים, מנופלים על שטויות כאלה? התברר שמי שאחראי לעניין זה האיש שבתמונה. שמו ביין קולינן, רואה חשבון מהחברה שהייתה אחראית להפיק את האירוע. והתפקיד שלו היה מאוד מאוד פשוט. הוא היה צריך למסור למנחה את המעטפה הנכונה. נורא פשוט. אבל מה קרה? התברר שבאותם רגעים ממש, הוא היה עסוק במשהו אחר. אתם יודעים במה? בלהצטלם, ולעלות לפייסבוק, לאינסטגרם, לשתף את החברים שלו, להראות, אתם יודעים איפה אני נמצא עכשיו? בטקס האוסקר, ואתם לא. אני עם כל המפורסמים, עם כל היפים, עם כל העשירים. ומרוב שהוא היה עסוק בלהראות לכולם שהוא נמצא באוסקר, אז הוא הרס את האוסקר. אנשים אמרו, הגזמנו. עד לאן זה מגיע? אבל העניין הוא שהסיפור של בריין קולינן משקף פרצוף של תרבות שלמה. המוקד הוויזואלי, החיצוני, הנראות, הפכה להיות כל כך מרכזית, ומשכיחה שמאחורי הפנים יש פנים. מאחורי הנראות יש מהות, אבל כמה שמים לב אליה? המנהיג הגדול שלנו, משה רבנו, היום אין סיכוי שמישהו היה בוחר בו. הוא היה זקן, הוא היה מגמגם, הוא לא עובר מסך, אין, הוא לא עובר את אחוז החסימה. מזל שהוא נולד בתקופה אחרת בהיסטוריה, שבחנו דברים בפרספקטיבה קצת אחרת. אני רוצה, חברים יקרים, לשתף אתכם בקטע מדהים, שהוקלט מתוכנית היכרויות ברדיו. לפני כמה שנים, בחור מתקשר לתוכנית שבה אתה מספר על עצמך, ובסוף אתה משאיר מספר. ואם יש איזו בחורה שמצאת אכן בעיניה יכולה להתקשר, ככה מכירים. התקשר בחור. ואני כבר אשמיע לכם את ההקלטה של השיחה, רק שומעים, לא רואים, זה מהרדיו. זה אמיתי לגמרי. לא שחקנים, לא בכאילו, בואו תראו. קראתי לקטע הזה בחור עם אופי, תקשיבו טוב.
טוב, ספר לי בכמה מילים על עצמך, על האישיות, על הבן אדם.
אחלה, סבבה. אני בן 23 מאזור המרכז, אני נקרא מאזור המרכז לנתניה.
אמרת, אוקיי.
אחלה. אני...
על האופי, על הבן אדם.
על האופי.
כן.
עליי, יאנו?
בוודאי.
על הבחורה.
לא, עליך בינתיים.
סבבה. אני מטר...
לא, על האופי, אחי. אישיות, לא מטר.
אנו, איך אתה רוצה שאני אגיד לך?
ספר לי מה אתה חושב על האישיות של עצמך, על האופי. קצת שנכיר אותך יותר.
איך אני נראה, יאנו?
לא. אתה מגדיר את האופי שלך.
נראה טוב.
אוקיי.
נראה באמת ממש טוב, אין זה.
אני מבין, ממש טוב.
כן, סבבה.
רוצה לתת פרטים?
למה לא, בכיף. יש לי עיניים חומות, יש לי שיער שחור.
כן.
אני רזה ככה בינוני.
מדהים! אתם יודעים, כשהמראיין שואל אותו, מה האופי שלך? זה לא שהוא אומר, תראה, אני לא חזק בגדרות, הבן אדם לא מבין את השאלה. האופי שלו זה שהוא נראה טוב. דרך אגב, יש לנו פה רווקות בקהל, מי שמעוניין, תפנה אליי בסוף, אני אתן את המספר שלו, הוא נראה טוב, את חבל על הזמן. לא יאמן. בן אדם, אמיתי, כל כך שבוי במוחצנות הזאת, בפוזה, בחיצוניות, שהוא לא קולט בכלל, מה זה אופי? זה מחזיר אותנו לחש וראש, ופה המסר הראשון. איך אדם מסתכל על העולם? איך הוא מסתכל על החיים? איך הוא מסתכל על עצמו? האם זה נשאר ברמת השטח, בהראותו, ברמת השיתופים, הלייקים, או שאנחנו יודעים להסתכל לעומק, לשפוט לא רק מעשים, אלא גם מחשבות, לא רק את השורה התחתונה, אלא גם את המאמצים שבדרך. לא להתבלבל מפרצוף יפה, אלא לשאול את עצמנו מה נמצא מאחוריו. זה לימוד ראשון. מסר ממגילת אסתר, שכאמור נהיה אקטואלי פי כמה וכמה ב-2500 השנה שחלפו מאז. מכאן במעבר חד, אל הדמות השנייה, והיא מרדכי היהודי. תראו, האיש הזה הוא ללא ספק אחד מגיבורי המגילה. אבל, נדמה שאם הוא היה חי היום, היו מקימים ועדת חקירה ומעמידים אותו לדין. האיש הזה, במעשים שלו, בעקשנות שלו, לא להשתחוות לאמן, הביא על כולנו גזירת השמדה נוראית. השאלה היא, אני שואל אפילו ברמה הלכתית, למה מרדכי לא משתחווה לאמן? לפי הלכה, אין שום איסור להשתחוות למלך או לקיסר, זה עניין של כבוד, זה לא עניין של עבודה זרה. אני יודע, רגילים לצטט את רש"י, שמביא את דברי חז"ל, שהמן הלך עם איזשהו צלם עליו, אז זה דרש יפה. אבל בפשט, למה מרדכי עושה התגרות כזאת באמן? אז נכון, שמצטבר שהוא לא ציפה, שרק בגלל שהמן כועס עליו, ירצה להשמיד את כל היהודים. אבל למה לסכן את עצמך? המן יש לו כוח אדיר, תפקיד בכיר, למה? להתגרות בו, למה להרגיז אותו? אני רוצה, חברים יקרים, להציע פה את התשובה הבאה. והיא נמצאת בפרק שלפניכם. ומה שמתרחש שם, זה המשתה. רואה היהודי, רואה ונחרד ממה שמתגלה לנגד עיניו. המלך עושה משתה, ונוהרים האנשים בהמוניהם, בבליים, פרסיים, מדיים, ויהודים. והם יושבים שם, ואחשוורוש מופיע במשתה, כשהוא, כמו שחזל אומרים, לבוש בבגדים של הכהן הגדול, להתפאר גם בזה, ויהודי אחד אומר לשני, תעביר את הסלט חצילים, וואי, הפרגיות פה חבל על הזמן, תביא את היין. ומרדכי רואה את זה, ומשתגע, הוא אומר, יהודי, מה נסגר? שכחתם? מי אתם? למה אתם שייכים? עברו פחות מ-70 שנה מאז שנחרב המקדש, וכבר אנחנו הולכים ומתבוללים, שוכחים את עצמנו, מי אנחנו? השאלה שאני רוצה להציע לפניכם, מה שמרדכי עושה, זה מעשה של הקרבה ומסירות נפש. הוא יודע שיש מצב שהמן הולך להרוג אותו, על זה שהוא לא משתחווה לו. אבל מרדכי רצה להעביר לכולם את המסר, יהודי זה אחד שיש לו דרך, יש לו אמונה, הוא לא קורע ולא משתחווה, הוא לא מאבד את הזהות שלו ואת מי שהוא, ואני מוכן למסור את הנפש שלי למען הדבר הזה. אני רוצה חברים יקרים לקפוץ פה שוב, 2500 שנה קדימה, אל הימים שלנו, אותו מצב בדיוק, אותו בלבול, נמצא גם היום, שנת תשפ"א, 2021, במדינת ישראל של ימינו. תראו, לפני 72 שנה, כשהוקמה המדינה, המאבק שלנו היה על עצם הקיום. היה עיתונים בארצות הברית, שכתבו, זה יהיה נס אם מדינת ישראל תחזיק מעמד 5 שנים. כי מבחינת יחסי הכוחות, לא לנו סיכון. והערבים אמרו, אם אתם תעזו להכריז על מדינה, מה שהיטלר לא עשה, אנחנו נעשה, נגמור אתכם. נאבקנו על עצם קיומנו. לא היה ברור איך תיגמר מלחמת העצמאות. אומרים שבן גוריון שאל את הרמטכ"ל שלו, יקהל ידין, אם תפרוץ מלחמה, מה הסיכוי שלנו לנצח? התשובה שלו הייתה 50-50. ואומרים שהוא היה אגזים לגמרי, לא היה לנו 50% סיכוי לנצח. דרך אגב, 50% סיכוי שנפסיד, זה לא להפסיד ולא לעלות למונדיאל. זאת אומרת, השמדה של היישוב היהודי בארץ ישראל. סיכון מטורף. וזכינו לעבור את השלב הזה. היום, 73 שנה אחרי, מדינת ישראל, עם כל הכיתורים והתלונות, היא המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. כמה שמתלוננים לגרעין האיראני, אני לא יודע אם איראן תצליח לייצר לעצמה פצצת אטום. יודעי דבר אומרים שלמדינת ישראל יש עשרות פצצות גרעיניות. יש לנו חיל אוויר עוצמתי, צבא מאוד חזק. השאלה עכשיו זה לא האם אנחנו נתקיים. השאלה שהיום מתגלגלת לפתחנו זה מי אנחנו נהיה. לא האם אלא מה. המדינה הזאת, האם היא הולכת להיות שווייץ של המזרח התיכון, וילה בג'ונגל, אומת הסטארט-אפ, כמו שביבי אוהב להגיד, או שהיא תבין שיש לה תפקיד הרבה יותר גדול מזה, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות אור לגויים. עם ישראל נמצא היום בבלבול גדול, בדיוק כמו אז בשושן לפני 2500 שנה, שאלה מי אנחנו? במה אנחנו מאמינים? תראו, היום במדינת ישראל יש מאבקים על שאלות יסוד, מה זאת משפחה? מה אמור להיות ביום השביעי? אם אתם זוכרים, לפני שהייתה קורונה, דיברו במדינת ישראל על מחלה אחרת, אולי שמעתם עליה, אני מקווה שלא נדבקתם, קראו לה הדתה, פרסמו אפילו קו כדי לדווח, חלילה, השם ירחם, על כל מיני מקרים של הדתה. זה פשוט עצוב ש... ללמד ילד יהודי מה זה שמה ישראל, להסביר מה זאת שבת, זה כבר הפך להיות סוג של מחלה, דבר שצריך להעמיד אותו לדין, להירתע ממנו. מה קרה לנו? אותו מאבק שהיה אז בשושן על השאלה מי אנחנו, במה אנחנו מאמינים, נמתה היום. אם לקפוץ שנייה לארצות הברית, כאן בישראל יש בערך 6 מיליון יהודים. בארצות הברית יש 5 מיליון יהודים. 10% מהם אורתודוקסים. לנו נדמה, כמו פה במדינת ישראל, הזרם האורתודוקסי הוא הדומיננטי, שם זה 10%. הקונסרבטיבים יותר מזה, הרפורמים כ-30%, אבל יותר ממחצית מהאנשים, היהודים, מגדירים את עצמם כבלתי משוייכים. אולי אמא שלי יהודיה, אולי סבתא שלי יהודיה, אבל אני לא יהודי. אני אמריקאי. אני מדבר אנגלית. אין לי בעיה להתחתן עם בחורה אמריקאית. Why not? אהבה היא מעל הכל. היה לו מזמן בחירות בארצות הברית. תגידו, מה השיקול של יהודי אמריקאי כשהוא בא להצביע? לנו נדמה שמה שחשוב, עד כמה הנשיא המיועד, הוא יתמוך במדינת ישראל. לא נעים להגיד לא. בסקרים שנעשים, מתברר שבמערכת השיקולים זה מופיע במקום ה-14, היחס של הממשל למדינת ישראל. הרבה יותר מעניין אותם, את תוכנית הבריאות, היחס להפלות, היחס למחירת נשק, המאבק בקורונה, היחס למדינת ישראל נמצא מאוד נמוך למטה. אתה לא יהודים אמריקאים, מה זה בעיניך להיות יהודי? התשובה הייתה להיות משכיל, שיהיה לך חוש הומור. במקום נמוך היה להיות מחובר אל המסורת, להיות מחובר למדינת ישראל. זה עצוב. לנו נראה ברור, ציונות, יהדות, תורה, עם ישראל, חלקים עצומים ממנו לפחות, מאוד מאוד מבולבל. ואני חוזר שוב אל שושן, זה מה שעושה מרדכי. הוא אומר, חייבים להתעורר, חייבים להיזכר מי אנחנו, ומה אנחנו מאמינים, איזה זכות זה להיות יהודי, איזו אחריות. וזה בעצם הרעיון של מגילת אסתר, לזכור לדורות. מה זה אומר להיות יהודי? ומה אנחנו מאמינים? מה אנחנו שייכים? איזו זכות ואיזה כבוד זה, מה המשמעות והאחריות בלהיות יהודי. אני רוצה, חברים, להראות לכם סרטון קצר, מנקודת המבט של בחור ישראלי, הוא עדיין מחפש את דרכו, הוא עדיין מנסה להגדיר מה בדיוק הוא, אבל כן יש לו בלב את הכיוון, את התחושה שאני שייך פה למשהו גדול. אני חלק מסיפור, שהתחיל לפני אלפי שנים, ועדיין לא נגמר. ואנחנו, הפרק הבא בתנך, בואו תראו. בחור צעיר, אני ישראלי.
היי, אני לא רוכב על גמל, ואני לא גר במדבר או במעברה. אני לא חובש כובע טמבל, ולא. אני לא מכיר מישהו מהמוסד. אני לא אוכל פלאפל ארוחת בוקר, אבל אני אוכל מצה בפסח וצם בכיפור. אני מדבר עברית, לא יידיש, לדינו או תנכית. אני אדם דוגרי, לא חוצפן. אני מתלונן כשאני טס, אבל בנחיתות עדיין מוחא כפיים. וכן, לפעמים אני נדחף לעלות לאוטובוס, אבל תמיד קם בפני איש מבוגר. אני מניף בגאווה את דגל ישראל ביום העצמאות ומאמין בשלום אמיתי. זה כבוד להביא אל העולם את ווייז, את מטפים ולשלוח בעיתות מצוקה סיוע הומניטרי. אני מציין יום חג לדמוקרטיה כל שנתיים ביום הבחירות, בעיקר כי זה יום חופש. ואני יודע שזה בכלל נס שאנחנו חיים בארץ הזאת. אני בוכה ביום הזיכרון. הוא מתפלל יום-יום לשלומם של החיילים שמגנים עלינו. אני יודע ומאמין שהצבא הישראלי הוא הצבא הכי מוסרי בעולם. שירושלים היא עיר הקודש ומרכז הרוחניות של העולם. ושישראל היא המדינה היהודית היחידה בעולם. קוראים לי רואי, אני יהודי ואני ישראלי.
זה המסר השני, חברים יקרים, שאני רוצה לקחת מהמגילה. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, לזכור מי אנחנו, מה אנחנו שווים ולמה אנחנו כאן. ומכאן אנחנו רצים קדימה אל האוצר השלישי, אל המסר הבא שאני רוצה לקחת, אבל הפעם זה לא יהיה ממרדכי, אלא בדיוק מההפך, המן האגגי. ואמרנו בהתחלה ש כל גיבורי המגילה, אנחנו צריכים לחפש אותם בתוכנו. כי בכל אחד מאיתנו יש איזה חשברוש קטן, מרדכי קטן, וגם המן קטן. הגזמת. המן האגגי מזרע המלך בתוכנו? איך אפשר להגיד דבר כזה? אז התשובה היא שכן. יש משהו בהתנהגות של המן, שאולי שמץ ממנה עלול להיות גם בן. אני רוצה לשאול פה שאלה. האם, כמו שאתם מכירים את הטיפוס הזה, איזה מין בן אדם הוא היה? שמח או עצוב? לכאורה האיש הזה היה צריך להיות אחד האנשים הכי מאושרים מאוד ובעד כוש. כי ברשימת 100 האנשים המצליחים, הוא ודאי מופיע בטופ 10. יש לו כסף הרבה מאוד. 10,000 כיכר כסף שהוא מציע לחשברוש, המומחים אומרים זה בערך מיליארד דולר. שם על השולחן. יש. כבוד, חבל על הזמן. כולם מאוד עובד כוש משתחווים לו. יש לו תפקיד בכיר, מספר 2 בממלכה. משפחה ברוכת ילדים, אישה מפרגנת, כל כך הרבה דברים טובים יש לאיש הזה. האם הבן אדם הזה מאושר? האם טוב לו בחיים? האם הוא שמח בחלקו? התשובה, חברים יקרים, שלילי קטלני. הכל נעוץ במשפט אחד בלתי נתפס שהאיש הזה אומר. כשהוא חוזר הביתה, אשתו רואה שמשהו רע עבר עליו, שואלת אותו, שמע, מה קרה? יש לך כל כך הרבה כסף, עושר, כבוד, יש לך אותי, למה אתה לא מאושר? הוא אומר לה, כל זה איננו שובל. למה? כי אני רואה את מרדכי. ואנחנו שומעים את הדברים האלה, ובא לנו להתפרץ אל המגילה ולהגיד לו, תגיד, מה נסגר איתך? מה, אתה נורמלי? יש לך כל כך הרבה דברים, דבר קטן לא מסתדר. אוקיינוס של כבוד, אבל טיפה אחת חסרה, מישהו אחד לא משתחווה. אז מה, כלום לא שווה? כאן בדיוק מתגלה, חברים יקרים, הנטייה ההמנית, שהיא יכולה לקנן בהרבה לבבות, אולי גם שלנו. הנטייה הזו להתמקד, אני לא אגיד בחצי הכוס הריקה, אלא בעשירית הכוס הריקה. יש כל כך הרבה דברים טובים, אבל משהו במבט נמשך דווקא אל מה שחסר, אל מה שאין, ולהתמקד בו, ובגללו להרגיש כאילו אין כלום. חז"ל רומזים לנטייה הזו בדבר מאוד עמוק שכתוב בגמרא. מסכת חולין, הגמרא שואלת, המן מן התורה מיניים? איפה המן כתוב בתורה? גם זו שאלה מפתיעה, למה שהוא יהיה כתוב? התורה נחתמה 800 שנה לפניו, אבל הגמרא עונה, המין העץ, שזה פסוק בפרשת בראשית, בהקשר לחטא האכילה מעץ הדעת, שהשם אומר, המין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת, על פניו זה נראה כמו משחק מילים, המן והמין, היממנו, אבל מה הקשר? מה המשמעות העמוקה של הדברים? התשובה היא זו, השורש של הנטייה הזו, הנטייה האמנית, להתמקד במעט שאין, ובגללו להרגיש שאין כלום, תמונה כבר בסיפור הבראשיתי של גן עדן. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם וחווה גן עדן שלם, מכל עץ הגן אכול תאכל. פתאום בא נחש, ואומר לאישה, תקשיבו למשפט, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן. הוא אומר לה, לא פייר, איזה חיים, אלוקים, כלום הוא לא מרשה לכם לאכול. סליחה? מאיפה הבאת את זה? הרי אלוקים אמר הפוך, מכל העצים אפשר לאכול, רק מעץ אחד, עץ הדעת, לא לאכול. אבל זאת בדיוק הנקודה. הנחש, הקדמוני, והצאצא שלו המן, מסמלים את הנטייה הזו, שגם אם יש כל כך הרבה דברים טובים, אבל אנחנו נתפסים במה שאין, במה שחסר. אתם מכירים את הסצנה הזאת של המתבגר, שעומד מול מקרר מלא בכל טוב, ואומר את המשפט, אוף, אין מה לאכול בבית הזה? או של המתבגרת, שעומדת מול ארון מלא בבגדים, ואומרת, אין לי מה ללבוש. משפחה הייתה בטיול, ובאמת היה כיף, אבל בדרך חזרה, היה קצת פרקים. הילד הזה שאומר, או, איזה טיול דפוק, כל הזמן פרקים. אבל למה? היה כל כך טוב, נהננו, היינו בכנרת, היה נהדר, נכון, הפרק בדרך חזרה. אז מה, הטיול גרוע? כלום לא שווה? רבנו בחיי אמר דבר מדהים. המשפט הזה שהמן אמר, הנה אני אחזיר אותו, וכל זה איננו שווה לי, תראו, זה סופי תיבות, זה איננו שווה לי, האות האחרונה פה זה ה' ו' ה' וי', שזה בעצם שם השם, אבל הפוך. מה שהמן עושה זה פשוט להפוך את המבט. ואז הוא עצוב, הוא בדיכאון, כלום לא שווה. פורים זה החג של ונהפוך הוא. להפוך את המבט עקום למבט הישר, י', ה', ו', וה', ולישרי לב שמחה. תראו, בשביל להיות שמח, אתה לא צריך שיהיה לך הכל. אתה צריך להסתכל על מה שיש לך, ויש כל כך הרבה על מה להודות, ומה להעריך, ומה לשמוח. השנה האחרונה, כולנו התמודדנו, ועדיין, עם הקורונה. איזו מין שנה זו? האם זאת הייתה שנה עבודה? אתם יודעים, המגזין טיים, שהוא סיכם את שנת 2020, הוא כתב 20, עם X, אדום גדול, וכתוב, the worst year ever, השנה הכי גרועה אי פעם. זה בדיוק המבט של המן ההגגי. השנה הכי גרועה, באמת? זאת השנה הכי גרועה אי פעם? עברנו מלחמות עולם, עברנו אסונות, הייתה שנה לא פשוטה, והיא לא נגמרה, אנחנו עדיין בהתמודדות, אנחנו נעבור אותה. ברוך השם יש חיסונים, יש הרבה נקודות של אור. אבל השאלה את מה בן אדם רואה, זה הדבר שקובע. האם האדם ירגיש מדוקה, או שאדם ישרי לב שמחה. אני חייב לספר לכם סיפור אחד, מהאהובים עליי ביותר, סיפור על זברה. אדם הלך לגן חיות, חלף יד הכלוב של הזברה, ופתאום עלתה במוחו מחשבה פילוסופית. מה זה באמת זברה? האם זאת חיה לבנה עם פסים שחורים, או חיה שחורה עם פסים לבנים? ככה הרער בדעתו. חשבתם פעם על השאלה הזו? פתאום, ויפתח השם את פי הזברה, היא פונה אליו, ואומרת לו, תגיד, אני גם יכולה לשאול אותך שאלה? הוא אומר לה, כן, שאלי. היא אומרת לו, תגיד, ומה אתה? האם אתה בן אדם שמח עם רגעים עצובים, או שאתה בן אדם עצוב עם רגעים שמחים? האם אתה בן אדם ישר שלפעמים מרמה, או שאתה בן אדם רמאי שלפעמים אומר אמת? האם אתה בן אדם רע שלפעמים יש לו איזה רגעים טובים, או שאתה בן אדם טוב שלפעמים יש לו רגעים רעים? וכך היא המשיכה לשאול ולשאול, והוא אמר לעצמו, די, יותר, אני לא מדבר עם זה בו. סיפור הזה, חברים יקרים, זה סיפור עמוק מאוד, והוא בא להגיד לנו, איך אנחנו מסתכלים על העולם? יש בו מורכבות גדולה של שחור ולבן, של שמח ועצוב, של ישר ועקום, של טוב ורע. כיהודים, אנחנו אופטימיים, אנחנו יודעים שהרוב טוב והרוב קובע. יש חסרונות, יש קשיים, אנחנו לא מתייחים ולא מתעלמים, אבל אנחנו יודעים שגם עליהם אפשר להתגבר. יבוא יום ונספר לנכדים שלנו על הקורונה. אני מקווה שנספר בגאווה, שבתקופה הזו לא היינו מהמתבחיינים, מהמקטרים, מהמחלישים, מהמפחידנים, מהמפיצים פייק ניוז והפחדות. נהיה מאלה שנתנו כוח לאחרים, שחייכו, שחיזקו, ששמחו. זאת השאלה, האם להיות כמו הנחש? הכל אסור. האם להיות כמו המן? כל זה איננו שווה לי, או להיות ישרים? להיות יהודים, זה המסר השלישי, שאני רוצה לקחת ממגילת אסתר, והנה אני מגיע למסר האחרון, שבו אנחנו נחתום, ופה אני שוב חוזר אל מרדכי. תראו, מרדכי היהודי נמצא ברגע קריטי, שיש גזירת השמדה, והוא פונה לאסתר ואומר לה, אנחנו חייבים את עזרתך, לכי אל המלך, תתחנני, תבטל את הגזירה. אסתר תופסת רגליים קרות, ואפשר להבין אותה. היא אומרת, הוא לא קרא לי 30 יום, יוציא אותי להורג, זה לא אלך. מה מרדכי אמור לעשות במצב כזה? לכאורה, הוא צריך להגיד לה, אסתר, את חייבת. החיים של עם ישראל תלויים בך. אם את לא תלכי, זה הסוף של כולנו. תגידו, מה מרדכי בפועל אומר לה? משהו אחר לגמרי. הוא אומר לה, תקשיבו למשפט. רווח בהצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואת ובית אביך תובדו. ומי יודע אם עת כזאת הגעת למלכות. אומר לה מרדכי, תראי, האמת, אני לא מודאג. לי אין ספק לרגע שעם ישראל הולך לנצח. עם ישראל יצא מהמאבק הזה כשידו על העליונה. החליטי, אם את רוצה להצטרף איתנו, להיות חלק מהגאולה הזאת, הרווח כולו שלך. אם לא, איתך או בלעדייך, אנחנו ננצח. לא יכול להיות שגזירת ההשמדה תצא לפועל. המסר הגדול שמרדכי אומר פה, זאת האמונה המוחלטת שנצח ישראל לא ישקר. לא משנה מה יקרה, עם ישראל בסופו של דבר יצא וידוע לעליונה. אני רוצה, חברים יקרים, להחזיר אתכם 75 שנה אחורה. האיש שאתם רואים בתמונה, יש פה מישהו שמזהה, אתם יכולים לרשום לי בצ'אט, מי האיש? כן, קרב הראשי בישראל, בתקופה, בשנים שלפני הקמת המדינה, ולאחריה, הוא לא אחר מאשר הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, אולי אתם מכירים את הנכד שלו, בוז'י הרצוג, עכשיו יושב ראש הסוכנות, את הבן שלו, חיים הרצוג, שהיה שגריר ישראל בארצות הברית ובאום, כזה נשיא המדינה, רב הרצוג היה הרב הראשי לישראל, בתקופה מאוד קשה. אני אספר עליו אולי שני דברים קטנים, בשנת 1939, כשיצא הספר הלבן שמגדיל את הזכות של היהודים להתיישב בארץ, הוא עמד בבית כנסת בירושלים, וקרא אותו לגזרים. עכשיו תבינו, זה מעשה אמיץ מאוד, שאתה תחת שלטון בריטי, יכולים להשליך אותך לכלא, להעמיד אותך לדין על בגידה, הוא לא התחשב בהם. הוא אמר, לא יקום ולא יהיה. אחרי השואה, הוא נפגש עם האפיפיור, וביקש ממנו, שנוכל לקחת חזרה כל מיני ילדים יהודים, שנמצאים במנזרים, בכנסיות, תחזירו אלינו אותם. והאפיפיור אמר, מה אתה עושה עניין, כמה מאות ילדים? הרב הרצוג אמר לו, כל ילד שווה לנו כמו אלף. אנחנו לא מוותרים על אף ילד יהודי, הוא בעצמו עבר בין מנזרים ואסף ילדים והביא אותם לארץ. זה אירוע נוסף, שבגללו אני רוצה לספר על האיש המיוחד הזה. הרב הרצוג היה בארצות הברית בניסיון לשכנע את רוזוולט, הנשיא, לפתוח את השערים ליהודים, להפציץ את אושוויץ, לעזור לעם ישראל. הוא יצא מאוד מוכזב מהפגישה. הנשיא אמר לו, כן, אני שומע, והוא אמר, אני יודע, הוא לא יעשה שום דבר. ואז יש ידיעות שהצבא הגרמני מתקרב לשערי הארץ. היה התוכנית של הגרמנים לעשות איגוף של ארץ ישראל מצפון ומדרום. והצבא של רומל, המצביא הגרמני הנודע, הולך וכובש עוד מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה באפריקה, הוא כבר מגיע למצרים, בדרך לארץ ישראל. וכבר היו תכנונים לעשות מצדה, שנייה על ראש הר הכרמל, נלחם עד היהודי האחרון, מה יהיה? הרב הרצוג הודיע למערכיו בארצות הברית, אני יוצא חזרה לארץ. הם אמרו לו, כבוד הרב, פיקוח נפש, אסור לך. היטלר עוד שנייה כובש את ארץ ישראל. היישוב היהודי הוא שמד, אסור לך לחזור. הרב הרצוג אמר להם, לא, חורבן שלישי לא יהיה. התורה מדברת על חורבן ראשון, על שני, אבל יש לנו הבטחה שלא יהיה חורבן שלישי. אחרי שחזרנו לארץ, לא נגלה ממנה שוב. והוא עושה את דרכו חזרה לארץ, הוא פספס עלייה לספינה אחת, שהוטבעה אחרי זה על ידי צוללת גרמנית, ובסוף הוא חוזר לארץ שנת 1942, היה שמחה גדולה ביישוב היהודי, זה נתן הרבה כוח, הרבה אמון, שאנחנו נצליח להחזיק מעמד. סופו של דבר, הצבא של רומל נכשל בקרב אל אלמן, זה סיפור שלם, איזה סייעתא דשמיא הייתה שם, ונעצר בשערי הארץ. חורבן שלישי לא היה ולא יהיה. זה בדיוק מה שאומר מרדכי, אסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. אנחנו מלאי אמונה שאי אפשר לעצור את הדבר הזה ששמו עם ישראל, שהגאולה יש עליות ומורדות, אבל לא יהיה חורבן שלישי. הרבה אנשים שואלים היום, תגיד מה יהיה בסוף? אני אומר להם, תראו, זאת השאלה הקלה. בסוף יהיה טוב. השאלה, תוך כמה זמן זה ייקח? רגע, איך אתה יודע שבסוף יהיה טוב? כי השם מבטיח לנו, בדבר אחד מדבריו, אחור לא ישוב ריקם. אין לנו ספק בזה. השם דיבר טוב על ישראל, והטוב הזה הולך ומתגלה. כמה זמן זה ייקח? שנה, שנתיים, מאה, מתי? יש לנו סבלנות. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אבל אנחנו בטוחים שרווח והצלה יעמוד ליהודים, עם ישראל ינצח. אני רוצה, חברים יקרים, לסכם. דיברנו היום על ארבע הערות, ארבע אוצרות שאנחנו יכולים לקחת מתוך הסיפור של המגילה. הראשון זה היה אחשוורוש, אומן ההחצנה, השופוני, שמחדד לנו את השאלה, אל מה מופנה המבט? אל החוץ או אל הפנים? אל הנראות או אל המהות? האם אנחנו מעריכים את הדברים מצד עצמם או מצד הלייקים? כמה תשומת לב הם קיבלו? שתיים, מרדכי היהודי, שלא קורע ולא משתחווה, שימו לב לניסוח, לא יכרע ולא ישתחווה, לשון עתיד, לקרוא לכולנו, יהודי זה אחד שיש לו דרך, שיש לו אמונה. המאבק שלנו היום זה לא על הקיום, זה על הזהות. מדינת ישראל זאת עובדה, אבל איזו מדינה זה תהיה? מה זה יהיה שבת בשבילה? מה זה יהיה משפחה בשבילה? השאלה הזאת עדיין פתוחה, וכולנו שותפים בהכרעה הזו, מה אני אהיה כאן? עוד שוויץ או ממלכת כהנים וגוי קדוש? שלוש, המן האגגי, כל זה איננו שווה לי. תזכרו את הסיפור של הזברה, איך בן אדם מסתכל על החיים, האם הוא נתפס כמו הנחש, במעט שאין, הוא מסתכל על המכלול, והמכלול הוא טוב, וכשמסתכלים מבט ישר על העולם, הוא לישרי לב שמחה. ולהיות שמח, אתה צריך פשוט להיות ישר. הדבר האחרון, זה האמונה הזאת של מרדכי, נצח ישראל לא ישקר, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר, אסתר, עם ישראל ינצח, רק תחליטי, אם את רוצה להצטרף אליו או לא, אסתר מצטרפת. חברים יקרים, פורים, שנכנס עוד פחות מ-24 שעות, זה יום גדול של תפילות. חברים אומרים שיש כוח אדיר של תפילה ביום הזה, אסתר נכנסה לפני ולפנים, והמלך אומר לה, מה את רוצה? את חצי המלכות, תעשו רשימה של אנשים שיש להתפלל, על פרי בטן, על בריאות, על זיווג, על כל מה שצריך, וביום הזה להתפלל על עם ישראל, על העולם שלנו, שיהיה בריא, הקורונה, ומהרבה מחלות אחרות, וכל אחד באופן פרטי, חסידות היו אומרים על ההלכה, שביום הזה כל הפושט יד נותנים לו. תמיד כשמישהו מבקש צדקה, בודקים אם באמת מגיע לו. ביום הזה, כל אחד שמבקש נותנים לו. ואמרו, בחסידות זה לא רק בכסף, ביום הזה השמיים פתוחים. כל מה שמבקשים זו שעת רצון. וכמו שאמרנו, לכן קוראים לזה פור, פורים, לשון רבים, זאת ההזדמנות להפוך מפור אחד לפור שני. קראתי שבוע משפט יפה באנגלית, אמר, למה במכונית יש כזאת שמשה גדולה לראות קדימה, וכזאת מראה קטנה להסתכל אחורה. כי מה שחשוב בחיים זה לא מה היה מאחורה. העבר עין, השאלה העתיד, ועם ישראל מלא באופטימיות, מלא בתקווה, מלא בתפילה, ובעזרת השם, יהיה פורים שמח וטוב, ומלא בכוחות ובעוצמה, זה לא תלוי באף אחד אחר, מלבדנו. אני רוצה, חברים יקרים, לחתום בדברים האלה, אני רוצה להגיד תודה רבה לכם, שהייתם פה איתנו, תודה רבה לארגון קהלים, לאוריאן, על ההפקה של המפגש הזה, אני אשמח לשמור אתכם על קשר בכמה דרכים, דרך האתר מילה טובה, מי שרוצה זה המספר שלי, שלחתי לכם גם קישור, שאפשר דרכו לקבל חומרי העשרה, שתי תוכנית ברדיו, כל יום רביעי בערב, גם היום היה, בין 8-9, והספרים, בעזרת השם יצא בקרוב גם השלישי, בספר לילדים, שיהיה פורים שמח לנו ולכל ישראל, תודה רבה לכם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וניפגש בעזרת השם פנים אל פנים, במסכות, בשמחה גדולה, תודה רבה.